ארץ ישראל, פרק למדה בסופו. כן, בעמוד קוף ג' בעמודה השמאלית. חמש שורות לפני סוף העמודה. אני מצטער למי שאין לו הרבה אור, יש פה בעיה של תאורה. טוב. ובפרק הבונה, בשבת קוף ד' עמוד א', אמר רב חסדא, אנחנו יודעים כן על הלוחות. עשרת הדיברות שהם דבר אחד שלם, שהם מורים על שליטת העילה בעלול. לעומת שאר מצוות התורה שהן באות להשלמת העלול, לא להראות את השליטה של העילה בו. ולכן יש שתי בחינות בעשרת הדיברות, עשרת הדיברות שבלוחות ועשרת הדיברות שבספר תורה. עשרת הלוחות שבדיברות זה מבחינת השליטה של העילה בעלול. ועשרת הדיברות שבספר תורה זה במסגרת המצוות, דהיינו השלמת האדם. בסדר? כמה מצוות יש בעשרת הדיברות? 14 דרך. כן, 14 מצוות. טוב, איך סופרים אותם? טוב. אז הוא בפרק הבונה, אמר רב חסדא, מם, אמר רב חסדא, מם וסמך שבלוחות, בנס היו עומדים. פירוש, שהיה כתב מעבר אל העבר, ולפיכך מם וסמך היו צריכים לעמוד בנס. כן, הרי אם אנחנו אומרים שהכתובות הם כתובים לכל העומק, מזה ומזה הם כתובים, משני עבריהם, יוצא למשל שהאות א' היא חודרת את כל הלוח, מופיע גם הצד השני. מה עם האות סמך שהיא עגולה, או המם הסופית שהיא מרובעת, וסגורה מכל פינה ופינה, איך זה יחזיק, כלומר אין חתיכת אבן שתחזיק את זה עם שאר הלוח, אז התלמוד אומר, בנס, אין בעיה, בנס היו עומדים. זאת אומרת שהיה נס שהחזיק את החתיכת אבן האמצעית, ככה, תלויה באוויר. פשוט מאוד. זה לוח. כן? חתיכת לוח. עכשיו, האות א' היא כתובה ככה, נכון? עכשיו, מה עם האות סמך? האות סמך, אתה רואה, היא מקיפה את הכל. עכשיו, חתיכת האבן הזאת, מה מחזיק אותה? חתיכת האבן שהיא אמצע הסמך. אתה מבין אותי או לא? כן או לא?
כן.
זאת השאלה. אז איך זה היה עומד? בנס היה עומד.
כל האותיות, מה נראה בצד שלי בדיוק?
מה?
בצד שני, מה נראה
לי יותר האותיות? מצד שני, נראית האות, התורה נפוכה.
למה?
זה נס, זה לא נס.
מה ראו בצד השני, ראו הפוך?
ודאי, ראו הפוך.
למה שירו נס, שירו מושלם?
אבל לא היה נס כזה שירו מושלם, אלא היה נס רק שמם וסמך בנס היו עומדים.
אז למה צריך מצד שני שזה ייראה? מעניין, אם אתה לא קורא את זה טוב,
תשאיר. למה זה חשוב?
כן.
כדי שזה יהיה שלם.
אם לא מהצד השני זה לא שלם?
מהצד השני, כן, זה לא שלם, כי הכתב זה כתב שממלא את כל הישות של הלוח. כן. אה, סליחה? אתה שואל שאלה יפה, אתה שואל שאלה יפה. הרי הכתב שלנו הוא כתב מאוחר, נכון? זה כתב מתקופת עזרא. עמוד קוף ג', מה הבעיה? הכתב שלנו הוא כתב מאוחר. הכתב העתיק היה כתוב אחרת, נכון? אמת או לא? באמת בתלמוד הירושלמי כתוב שעין שבלוחות בנס היה עומד. למה עין? כי בכתב העברי הקדום דווקא האות עין היא עיגול. ולא האות סמך או האות מם, נכון? אני שאת השאלה לפי זה, יש מחלוקת בין בבלי לירושלמי, באיזה כתב היו כתובים הלוחות. כלומר, האם הלוחות היו כתובים בכתב שלנו, או בכתב הקדום. אז תראו שלפי הבבלי, הלוחות, לפחות הראשונים, היו כתובים בכתב שלנו. כי הכתב שלנו, אמנם הוא מאוחר יותר, השימוש בו הוא מאוחר יותר מבחינת... הוא מאוחר יותר מבחינה היסטורית, אבל הוא קדוש יותר. שורשי יותר מהכתב הקדום. לפי זה, זה אומר שהנביאים היו משתמשים בכתב שלנו, למרות שההמון לא היה משתמש בו. וזה מה שכתוב גם במסכת מגילה. מן צפח, צופים אמרום. מה? כן. מן צפח, צופים אמרום. מי הם הצופים? הנביאים. שואל התלמוד, איך יכול להיות שהם אמרו דבר חדש? הרי אסור לחדש דברים בתורה. אומרת הגמרא, שכחום וחזרו ויסדום. כלומר, הנביאים החזירו את המן צפח למקום. אז זה גם מראה שהכתב הקדום, הקדום לקדום היה הכתב שלנו, נכון? הבנתם? מה זה מן צפח? למה זה לקח לך לפחות דקה וחצי לשאול? אני הייתי מאוד מסוגל להמשיך בשיעור בלי שתשאל מה זה מן צפח. אני בזה מביע מחאתי, אני מרצת, נגד זה שכשלא מבינים מושג, לא שואלים מהו. זה לא חדש, אני מדי פעם מוציא את מררתי בנושא. אני בכוונה משתמש בביטוי, שאני יודע שהוא לא מובן לתלמידים, ואני בכוונה לא מסביר אותו, כי אני מצפה מהתלמיד, כשהוא לא מבין מושג, שישאל. טוב, אתה היית בסדר. טוב. מן צפח.
אבל.
מן צפח. זה האותיות שיש בהם עוד סופית. מם סופית, נון סופית, צדיק סופית, פה סופית, כף סופית. בסדר? עכשיו, בכתב הקדום אין אותיות סופיות. בכתב שלנו יש אותיות סופיות. אז כשאומרים מן צפח צופים אמרום, זאת אומרת שהנביאים הם אלה שגילו לנו את האותיות הסופיות. אם הם גילו לנו את האותיות הסופיות, סימן שהם משתמשים בכתב שלנו, בכתב האשורי, ולא בכתב הקדום. מובן? אז מכאן שהיו שני כתבים, כתב אזוטרי, סודי, שהשתמשו בו הנביאים, זה הכתב שלנו, וכתב לשימוש כולם, הכתב העברי הקדום. בסדר? אבל זה כנראה מחלוקת בין הבבלי לירושלמי. לפי הירושלמי היו, אפילו בלוחות השתמשו בכתב הקדום, והכתב שלנו מאוחר יותר, ולפי הבבלי, הכתב שלנו הוא הקדום. מובן? כן.
אז זה משהו שמאפיין את עם ישראל בגלות, הכתבים השונים. למשל במרוקו אני יודע שכתבו בכתב רש"י.
אתה אומר שבמרוקו כתבו בכתב רש"י לא מיני ולא מקצתי.
אלא?
אלא כתבו בכתב חצי קולמוס. נכון? זה מקצתי, זה כתב אחר.
חצי קולמוס.
זה לא בכתב רש"י. כתב רש"י היה הכתב הספרדי היותר עתיק, שבו השתמש הרמב״ם למשל. הרמב״ם משתמש בכתב שאנחנו מכנים אותו כתב רש"י. רש"י לא כתב בכתב שאנחנו קוראים לו כתב רש"י, כי, כן, לא, זה לא מיוחס לו, זה פשוט הכתב שבו המדפיסים הראשונים של רש"י השתמשו. כן? אז קוראים לזה כתב שבו מדפיסים את רש"י. אבל רש"י עצמו השתמש כנראה בכתב משיטה, שהוא הכתב שהיה נהוג באשכנז לפני שגבר עליו הכתיב המפורסם של ימינו. כן? כשאנחנו כותבים היום של האותיות האלה, זה אותיות אשכנזיות מאוחרות. למשל, כל הכתבי יד של האדמו"רים או של הרבנים מה-500 שנה האחרונים כתובים בכתב הזה, כן, באשכנז. בסדר? בסדר. אז יש כל מיני סוגים של כתבים. טוב, כן.
למעשה, עזרא
הביאה
את הכתב?
אז זה המחלוקת. כלומר, לפי הירושלמי, עזרא המציא את הכתב.
המציא.
או, יותר נכון, גילה ברוח הקודש את הכתב. לפי הבבלי, תמיד היה מישהו שידע את הכתב הזה, לפחות הנביאים, לפחות נהי בלוחות הראשונים, זה היה כתוב כך. אז מצאנו דעה שאומרת שהכתב תמיד היה הכתב הקדום, ורק מאוחר יותר נהיה הכתב האשורי, בימי עזרא. יש מי שאומר לא ככה, שהלוחות הראשונים היו בכתב הקדום, והלוחות השניים בכתב, זאת, לוחות ראשונים בכתב האשורי, ושניים בכתב קדום. יש מי שאומר לא, כל הלוחות, ראשונים ואחרונים, היו בכתב אשורי, רק ספר תורה שכתב משה היה בכתב עברי קדום. יש מי שאומר לא, גם ספר תורה שכתב משה היה בכתב שלנו, אלא הספרים שהוא חילק לכל ישראל היו בכתב העברי הקדום. כן.
כל הכתבים היו 22 אותיות?
כן, כולם היו 22 אותיות, מלבד הכתב שלנו שהוא 27 אותיות בגלל 5 אותיות סופיות. בסדר?
אז הכתב שלנו הוא להלכה.
הכתב שלנו הוא הכתב שבו אנחנו משתמשים בו להלכה, ואם לא נכתוב בכתב שלנו, הספר תורה פסול, נכון? נכון, אז למשל, זה... זה בשביל התורמים. נכון? מאיר. כן, מה? נכון, מאיר, בכתב העברי הקדום. כן, מה?
שזה נפקא מינה לגבי
הצורה של הכתב? מה זאת אומרת יש נפקא מינה? ודאי שיש נפקא מינה. אם אתה כותב ספר תורה כזה, זה לא עובד היום. אגב, השומרונים עד עצם היום הזה משתמשים בכתב הזה. קצת שינויים הם עשו, אבל בעיקרון זה הכתב שמשתמשים בו.
מה נפקא מינה בין הבבלי לירושלמי?
מה נפקא מינה לבבלי? אין שום נפקא מינה. יכול להיות, אנחנו טוענים על פי תורת הקבלה שהכתב שלנו הוא סופר עליון, ושבו נברא העולם. אז אם יש לך איזושהי ידיעה היסטורית שהכתב הקדום, הראשון שבו השתמשו בהלוכות היה כתב שלנו, זה מרגיע את הנפש. אבל אם לא, אז זה מבאס קצת. כן? עכשיו, אז זה מכון מאיר. כן, ככה זה כתוב. ימין לשמאל? כן, יש לכם בוודאי, לפחות לאחד מכם, מטבע של שקל. נכון? אז מי שיוציא בזמנו החופשי מטבע של שקל, ישים לב שיש שם בצד שלוש אותיות. כן? כלומר, מלבד החבצלת הזאת שמה שיש בשקל, נכון? אז פה בצד כתוב ככה. נכון? כתוב ככה או לא? משהו כזה, נכון? לא ציירתי טוב כי הייתי על הכיסא כזה, בצד. מה? כן, ראית?
חד דלת שין.
זה לא חד דלת שין בכלל. גם לא, זה לא שקל. מה שאתם רואים כאן, זה בעצם העתק של מטבע מהתקופה הפרסית של פחוות יהוד. מדינתא די יהוד. זאת אומרת, בזמן שיבת ציון, בימי עזרא ונחמיה, היהודים התיישבו מחדש באזור ירושלים, והיה להם מושל, בהתחלה זה היה זרובבל, שהיה יהודי מבית דוד, והמושל הזה טבע מטבעות, והוא קרא לאזור בשם יהוד, יהוד הדלת. כן, בספר עזרא נקרא מדינתא די יהוד. כן, יהוד. ושלושת האותיות האלה כתובות על המטבע שלו, יהוד הדלת. בסדר? עכשיו, אם נצייר את זה יותר יפה מאיך שציירתי עד עכשיו, כן. זה יוד, היי, דלת, כן? יהוד. שאלה קטנה, אם תהפכו את האותיות האלה, מה יצא? זה יצא שין עם שלוש ראשים, וזה יצא שין עם ארבע ראשים. נכון? כן או לא? אם אתה הופך את האות. זאת אומרת שה... שני שינים שיש לנו בתפילין, אחד עם שלוש ראשים ואחד עם ארבע ראשים, זה במקור אותיות י' וה' בכתב העתיק. זה חצי מגן דוד, נכון. תעשה שניים, יצא דלת ודלת, דוד, כן? דוד, דלת, דלת, מגן דוד. כן, עכשיו י' ה' דלת, אבל זה שני השינים. עכשיו מה שכתוב בתפילין שלנו, וראו כל עמי הארץ כי שם השם נקרא עליך. אמרו חז"ל, אלו תפילין שבראש. איך שם השם נקרא לך אלו תפילין שבראש? כי באמת על התפילין כתוב י' וה', רק שזה כתוב בהפוך. בסדר? עכשיו, יש רמז מאוד מעניין בספר בעל התורים על הפסוק בפרשת כי תבוא. שם השם נקרא עליך, הוא מאיר. שם, זה, מה ראשי תיבות? שם, השם נקרא. איזה ראשי תיבות? שם. שם אדוני, נו, איך אומרים, איך כותבים את זה? שם השם שבתורה, איך הוא כתוב? אז מה אתם אומרים? ה? שין, יוד, נון, נכון? שם זה שין, השם זה יוד, נקרא נון, שין יוד נון, ראשי תיבות שין. נכון, זאת אומרת, שם השם נקרא, יוד והה, הופך בבוא הזמן גם לשין. זאת אומרת, אתם רואים שגם התורה מראש מודיעה לנו איך הכתב מתהפך, מיוד ה' לשין. בסדר? טוב, זה רק היה בדרך אגב. טוב, אז אמר רב חיז, אז אני חוזר פה עכשיו לציטוט מהגמרא הבבלית. כן, אמר רב חיזדה. עכשיו, לי בכלל יש קושיה כפולה, למה לך אין ספר ולמה לך אין ספר? הרי יש מספיק ספרים לכולם, עשינו מאמצים אדירים, תורמים תרמו מכספם וממרצם, כדי שלכל אחד יהיה פה ספר, למה אין לך ספר? הנה, גם פה, תביא לו, גם. אולי תקום במקום להפריח אנשים? כן. יש עוד מישהו פה שאין לו ספר? יש פה ספרים לרוב. מה אתה אומר? מה? מה? איזה עמוד? אה, בוקר טוב, עכשיו אתה נזכר, מה שאמרתי בהתחלה. טוב, הוא בפרק הבונה, אמר רב חיסדא, מם וסמך שבלוחות, מם וסמך שבלוחות, אתה אומר לו חידות, נו, אתה אומר לו עגל, הוא לא יבין, הוא מתכוון לקוף ג' נו. אגב, יש פה שאלה, לפי ההיסטוריונים, מהו גיל הכתב? האם היה קיים כבר בימי המדבר? תראה, הרבה זמן אמרו ההיסטוריונים שבימי המדבר הכתב עוד לא הומצא. למה? הם עוד לא מצאו. אבל היום אנחנו מניחים שאכן הכתב כבר, ודאי שהכתב היתדות וכתב החרטומים היה קיים. השאלה היא מה עם הכתב האלפבטי. הכתב האלפבטי, המסמכים העתיקים ביותר שמצאנו של, של כתב אלפבטי, זה בערך מתקופת דוד המלך, קצת לפני זה. כן, אז מה זה אומר לגבי הכתב האלפבטי מקודם? אז מן הסתם שהוא יקיים, ולא מצאנו תיעוד. אין מה לעשות. עכשיו, יכול להיות שזה מה שכתוב בתורה, והמכתב, מכתב אלוהים הוא, שזה המסמך הראשון שנכתב בהיסטוריה, בכלל בכתב אלפבטי. עד אז השתמשו בכתב חרטומים. נכון? הרי באו ממצרים. כן, אחר כך מצאו את ה...
יש רק מעל אחת, שאתה מדבר עליה פעם. כשאתה כותב משהו, שאתה צריך לדעת לקרוא.
נכון, ולכן באמת פה אף אחד, ופה זה הכתב שאף אחד לא ידע לקרוא אותו, וזה היה חידוש, מכתב אלוהים הוא, חרוט על הלוחות. ואז היה צריך ללמוד גם את הכתב הזה. אלא, זה היה חידוש. מה?
מה השקל, מה עשו בזה? סתם ציור?
לא הבנתי.
מה הסתתר אחרי הכתב הזה, אחרי השקל? בחבצלת?
בשביל מה ציירתי את זה?
מי מבין אותו?
מה, מי מבין אותו?
מי מבין, הרב שיסביר. תאמין לי הרב, 99.9 לא מבין.
אתה אומר שיש הרבה אנשים בעולם שלא יודעים את הכתב העברי הקדום.
זה שאלה?
זאת בכלל לא שאלה, זאת היא עובדה. בשביל זה אני נותן שיעור כדי ללמד את זה. כלומר, מה אני מלמד? דברים שלא יודעים.
כן, אבל השאלה עשו את זה, אבל מי שהחליט המדפיס הממשלתי או משהו?
המדפיס הממשלתי, אני אסביר לך משהו. זה אנשים אקדמיים שחיים במגדל השן שלהם, והם משוכנעים שכל העולם יודע מה שהם יודעים. או שהם רצו לעשות מה שאני רוצה, הם רצו לחנך את העם לזה שגם היה כתב אחר. רצו להרגיל את האנשים לדבר הזה. בסדר? טוב. אז איפה היינו? אתם עקבים אותי מלהתקדם. ובפרק הבונה, אמר רב חיסדא, מם וסמך שבלוחות, בנס היו עומדים. פירוש, אגב, אתם רואים שזה הרבה יותר טוב ללמוד עם ספר מול העיניים? מבינים פי חמש? לא חבל? כשזה בלי? טוב. פירוש, שהיה הכתב מעבר אל עבר, ולפיכך מם וסמך היו צריכים לעמוד בנס. וכל זה, מפני כי אין ראוי שיהיו הלוחות כתיבת חלק בלבד, רק כתיבת הכל. כי החלק אינו שלם. אריה, לא עניתי על השאלה. לפי ההיסטוריונים, כן עניתי, סליחה, טוב. כן, רק כתיבת הכל, כי החלק אינו שלם, ואם לא היה החקיקה מעבר אל עבר, לא היה כאן רק כתיבה במקצת. ודבר זה אין ראוי לדבר שהוא אלוהי, שיהיה חלק, רק הכל שלם. הרי שכל עניין הלוחות היה, לפי מה שראוי על דבר שהוא מעשה אלוהים. וכן, שיעורן בעצמם, שהיו שישה תפחים על שישה תפחים. כי שישה תפחים, אמה שלמה, בלי תוספות, ובלי מגרעת. ודבר זה מבואר. יוצא לפי זה שהלוחות היו קוביה. נכון? כל הציורים בבתי הכנסת, תלוי איזה בתי כנסת. יש בתי כנסת ששם מציירים את הלוחות, מלבניות וזה. אם אתה לוקח, בעצם זה קובייה של 50 סנטימטר על 50 סנטימטר, בעומק 50 סנטימטר, זה קוביית אבן. דבר כזה כמה שוקל? טון בערך. כלומר, באבן רגילה, כן? באבן מצויה. מן הסתם, טון. עכשיו, לפי חזל, שבכלל האבן הזאת הייתה של סנפירינון, כלומר, אבן הספיר, הספיר, שהיא כבדה כמו יהלום בערך, יוצא שמשה היה צריך לסחוב 2 טון בידיים. אה, אתה אומר, היה הרבה חלול, כיוון שהכתב היה חרוז, זה נכון. אבל אין דבר, מה?
במדרש שאהרון נושא את עצמו.
יפה, כמו שאהרון נושא את נושאיו, אז גם הלוחות היו נושאות. אלא מה? ברגע שהוא ראה שישראל חוטאים, ככה כתוב במדרש, האותיות פרחו, ואז האבנים יהיו כבדות. זה ככה זה נשבר. לפי זה, כן.
הכתב הוא מכל החלול כאילו בתוך
האבן? זה בדיוק כמו שאנחנו אומרים, בערך כבר מתחילת השיעור, שהכתב היה חלול. לא, לא, מצד אחד לשני. מספיק טוב ככה. טוב.
איך
אמרת
את החישוב של טון? 60 על 60?
זה לפי משקל סגולי של אבן מצויה. כן? ותיקח את הנפח הזה, יצא לך בערך טון. כן? כתב, כאשר ישעיהו כתב את הפסוק למרבה המשרה, המם הייתה סתומה או פתוחה? האם כתב בכתב עברי או אשורי? אם כתב בכתב עברי, יוצא שהדרשה של חז"ל על פסוק זה היא דרשה מאוחרת. וואי, זה קושיה יפה. כן? יש פסוק בישעיהו, שבו יש מם סתומה באמצע מילה. כן? זה הפסוק היחיד בתנ"ך, שבו יש מם סופית באמצע מילה. שנאמר, למרבה המשרה ולשלום אין קץ על כיסא דוד בממלכתו, אז המם שלמרבה היא מם סתומה. אז יש דרשה שלמה של חז"ל, שרצה הקדוש ברוך הוא לעשות חזקיהו משיח, ולא נעשה, בקיצור המם הייתה פתוחה, כדי לכתוב את המילה משיח, ובסוף זה נסתם, ואז נהיה למרבה המשרה. בקיצור, איך אפשר להבין את זה? ישעיהו הרי חי בתקופה שעוד לא הוחלף הכתב. אז אם ישעיהו כתב בכתב שלנו, זה סותר את הידיעה שזה עזרה ששינה. ואם נאמר שישעיהו כתב בכתב הקדום, אז יוצא שהדרשה של חז"ל היא מאוחרת. הבנתם את הקושיה של ניסן יואלי? טוב. התשובה היא שייתכן מאוד שישעיהו כתב, הרי את הספר שלו הוא השאיר בעל פה לתלמידים, הוא שם את זה בתוך, כתוב שם, צור תורה חתום תעודה בלימודיי, שאת הנבואות שלו הוא השאיר בכתבי יד סגורים בתוך קדים. כן? זה נקרא צור, כלומר, צור תורה, חתום תעודה בלימודיי, לימודיי הכוונה תלמידיי, הוא השאיר את זה לתלמידים שלו. אז יכול להיות שבאמת הוא השאיר לנו מסורת שצריך להגיד מימם סופית, כי הרי הנביאים כן ידעו את האותיות הסופיות. דבר נוסף, הרי חז"ל במסכת בבא בתרא אומרים שישעיהו נכתב על ידי אנשי כנסת הגדולה, לא על ידי ישעיהו. אז יכול להיות שכבר הם, כשהם כתבו את הספר, הם שמו מם סופית בשביל הדרשה. טוב. כן. בקשר לנושא
של
ישעיהו,
למה המסורת שישנה בידינו כבר עוסקים בנושא הזה? שאותו ספר שישנה בידינו,
אותו
יותר
משנה
שיש
ביחד הספר למשל. מדוע אנחנו סומכים על הנוסח של ישעיהו שבתנך שלנו, ולא בנוסח שבאחד הספר? מה זה יותר מאוחר? אנשי כנסת הגדולה. הם כתבו את ספר ישעיהו. נו, מה הבעיה? היה להם ידיעה מה ישעיהו אמר. כלומר, זה ודאי, מה זאת אומרת? זה נכתב. ברור שישעיהו כתב, אבל זה לא פורסם. זה לא פורסם עד... כן, נו, אז... מי אמר שזה אורגינל מה שיש בהיכל הספר? היכל הספר זה כתב יד מים המלח, מאוד יפה, מסוף ימי בית שני. בסדר, יש כמה מאות שנים בינתיים. ומהו הציור של 3 העלים שעל השקל שציירת על הלוח קודם? זה גם האות שין? לא, זה ציור, אני יודע. לא יודע מה זה. מה? אולי זה חבצלת, לא יודע. אני לא מומחה גדול לפרחים. מצטער. המכון מאיר זה לא פרחים. לפי זה משה ידע להשתמש בכתב שאינו מוכר לו על דרך נס? לא, ודאי היה מוכר לו, השם גילה לו את הכתב הזה. יש אגב השערה של ההיסטוריונים שהכתב האלפביתי שלנו הוא התפתחות של כתב החרטומים. כלומר, בכתב החרטומים היו כמה ציורים שהפכו בבוא הזמן לאותיות. ויש כתב עתיק מאוד שנקרא כתב סיני. מצאו כמה כתובות במדבר סיני, עם אותיות מאוד דומות לשלנו, משהו שהוא באמצע בין כתב החרטומים לכתב הקדום. למשל, בכתב, יש בכתב החרטומים, יש סימן כזה. תנחשו מה זה? זה שור, יפה מאוד. בכתב סיני מצאו ציור כזה. בלי העיניים וקצת מוטה. קצת. והאלף העתיקה היא כזאת. נכון? זה דומה קצת לאות A באנגלית, כי הרי מזה התפתחה האלפא היוונית והאלף שלנו. עכשיו, מה זה שגר אלפיך ועשתרות שונאיך? מה זה אלפיך? שברים. נכון? אז אלף או אלף זה שור בעברית עתיקה. אז אם כן אתם רואים התפתחות מכתב החרטומים אלא כתב שלנו. יכול להיות מכן שמשה, כיוון שגדל במצרים, הוא זה שעשה את המעבר הזה. בסדר? טוב. אם הלוחות נפלו מעליהן, אז למה נאמר אשר שיברת תודה? אתה בוודאי התכוונת לאז, למה נאמר? במקום לא, במקום אז. אז פשוט המקלדת שלך קפצה, אבל תמיד ראוי, לפני ששולחים שאלה, לראות אם הקלדת נכון. טוב, אז למה נאמר אשר שיברת? בסדר, תראה, זה שהם נפלו מעליהם זה דרוש, אז גם אשר שיברת זה יכול להיות, בסדר. טוב, חוץ מזה, זה שהלוחות היו כאלה אבות, זה לא כתוב בתורה, זה דרשות של חז"ל, אנחנו לא יודעים בדיוק מה המציאות ההיסטורית. היה חלול, אבל כל העניין הוא שבדרך נס נשאר. כלומר, אם הבנתי נכון את דברי הרב, כל המסה נשמרה בלוחות, היו חריצים אבל לא חללים. אז כן שקל טון? טוב, השאלה מה האובי של החריצים? אתה יכול לעשות א' דקיקה, אתה יכול לעשות אותה אהבה. אבל אם אנחנו ממשיך להתפלפל בזה שעות, אנחנו לא נתקדם בספר, וואלה, מה יהיה? הבא נמשיך. טוב, הרי שכל עניין הלוחות היה לפי מה שראוי אל דבר שהוא מעשה אלוהים, וכן שיעורם בעצמם, שהיו שישה טפחים על שישה טפחים, כי שישה טפחים ממש שלמה, בלי תוספות ובלי מגרעת. ודבר זה מבואר. עד כאן פרק למד ה', כן.
שבדרך כלל
המהר"ל
מסיים, ודבר
הזה מבואר.
הוא מתכוון
מבואר
אצל הספר, או
מבואר... מבואר עכשיו, עכשיו זה ברור. כאילו, עכשיו הבנו.
שאלה למי?
מה? זה מבואר, זה מבואר טיפ-טופ, מה הבעיה בכלל? עכשיו זה ברור. טוב, עכשיו אתם זוכרים שהמהר"ל הבטיח לנו שהוא יסביר לנו מדוע יש עשרת הדיברות. יכול להיות מספיק דיברה אחת. כן, הרי אם המטרה היא בעשרת הדיברות להורות על השליטה של העילה בעלול, אז אם כך, למה לא נאמר, למה נאמרו עשרת הדיברות? מספיק דיברה אחת. אנוכי השם אלוהיך. נכון? רגע, נדבר על השאלה. השאלה ברורה? בסדר. לא ביקשתי תשובה. עכשיו, אתה רוצה לתת תשובה?
לא, כי זה רק נחושים.
בסדר, אז בוא נתקדם. עכשיו, מה שהמהר"ל יסביר לנו כאן, שבעצם עשרת הדיברות זה כמו בובה רוסית, הנקראת בבושקה. אתם יודעים מה זה בבושקה? כן, זה אחד בתוך השני כזה, נכון? פותחים, עוד בובה. אז כאילו עשרת הדיברות, כאילו כל אחת מתחייבת מהשנייה. כלומר, אם אנוכי השם אלוהיך, אז ממילא לא יהיה לך אלוהים. אם יהיה אלוהיך אלוהים, אז ממילא לא תיסע, וכו'. כלומר, זה כאילו דיברה אחת, שהיא עשויה... מתפרטת, בדיוק. זה מה שהוא אומר. זה מגירות מגירות. אפשר לשים כל מיני דימויים, או משקפת, אתה יודע, שאתה פותח אותה, כל מיני אופן.
אפשר להמשיך את זה יותר מעשרה.
אז הוא, אפשר יותר מעשרה. אבל זה מה שמספיק, זה מה שמספיק כדי שיתקבל... עול מלכות שמיים, זה מספיק בזה. האמת היא שזה הצודק באופן פנימי, כל התורה כולה מתחייבת. התבהר בפרק, אני קורא כאן בפרק למד וו, חבר'ה זה יום גדול, הגענו לפרק 36. טוב, התבהר בפרק שלפני זה.
נהיה
צדיקים. צדיקים, כן. כלומר, להיות במקום ה-36 זה מקום טוב. התבהר בפרק שלפני זה, מה קרה? מה? שאלו עשרת הדברים הקדושים, אי אפשר לומר, רק שהיו עניין אחד שלם. רק שיהיו עניין אחד שלם, מקושרים ביחד. כי בגדול החל ובקטון קילה. אגב, רק שהמהר"ל אומר את המילה רק, זאת מילה שפירושה אלא. כן? כן, פשוט בעברית מודרנית אומרים אלא, בעברית של המהר"ל אומרים רק. אז לא להתבלבל. כן. טוב, וזה. כי המצווה הראשונה, להאמין כי יש סיבה והתחלה ראשונה, נמצא במציאות. וזה שנאמר, אנוכי השם אלוהיך. ומי שאינו מאמין בדבר הזה, הרי הוא כופר בעיקר. מה פירוש המילה עיקר? עיקר זה שורש. כן? פעם היו, במקום להגיד שורשים, היו עיקרים. אז כופר בעיקר, כלומר, מה שממנו הכל משתלשל, אז זה כופר בעיקר. יש פה שאלה גדולה מאוד. איך יכול להיות בכלל שיש מצווה להאמין? כלומר, כדי שאני אקבל מצווה, סימן שאני כבר מאמין שיש מצווה. נכון? יש פה סתירה מיני ובה. כשל לוגי קוראים לזה. איך אני יכול לקבל מצווה להאמין במצווה? כן? יש פה בעיה. אז היה יהודי אחד, פרופסור ליבוביץ', הוא אמר, זהו פרדוקס לוגי, אבל לא פרדוקס דתי. אבל יש פה... אנחנו לא מקבלים אמירות בומבסטיות מהסוג הזה. אנחנו צריכים באמת לברר את זה. ולכן רבנו חיזאי קרסקס כתב, טעות מפורסם טעה מי שמנע את אנוכי השם אלוהיך בכלל המצוות. טוב, אבל לכל פנים, עם כל מה שאומר רבנו חיזאי, והוא לא היחיד שמקשה את הקושי הזאת, גם רבנו יצחק אברבנאל, איך יכול להיות שיש מצווה להאמין במצווה? אבל עם כל זה, גם ספר הזוהר, גם הרמב"ן, גם הרמב"ם, גם בעל הלכות גדולות, כולם מנו את מצוות האמנת מציאות השם בכלל המצוות, וצריך להבין, הרי הם לא היו אנשים שטחיים, אז למה הם אמרו את זה? בסדר? האם המצווה הזאת היא רק ליהודים או גם לכל העולם כולו? נו, מה אתה אומר? מי אמר שזה אלמנטרי? אני עוד לא יודע מה זה להאמין במציאות השם, שאתה אומר לי שזה אלמנטרי. הייתי אומר אולי אפילו שזה לא אלמנטרי בכלל.
אם בא מישהו וקובע שזה עיקר העיקרים,
אני עוד לא יודע, כן, אתה צודק, אני מבין, אבל אני עוד לא יודע מה זה עיקר העיקרים. למשל, תגיד לי, מה הן שבע מצוות בני נוח? מה המצווה הראשונה? לא לעבוד עבודה זרה. שזאת הדיברה השנייה אצלנו. נכון? למה אין מצווה אצל גוי להאמין בשם? למה יש לו רק איסור לעבוד עבודה זרה? יש פה משהו גם כן לא ברור.
אמרנו שאם הוא לא יעבוד עבודה זרה, אז הוא יאמין, לא?
אתה אומר, מי שלא עובד עבודה זרה, זה כאילו שהוא מאמין. כן, כתוב בגמרא. כל הכופר בעבודה זרה נקרא יהודי. בסדר, אז למה לנו צריך כן שתהיה מצווה נוספת? אני רק מגדיל את הקושיה. אני אגיד לך סוד, אינני מתכוון לענות כעת, אני רק מעורר את הסקרנות.
עצם זה שאתה חי, אתה מאמין בשם.
עצם זה שאני חי, אני מאמין בשם, אני לא מבין משפטים כאלה, זה נראה לי מיסטיקה.
רצה
הקדוש ברוך הוא לזכות ישראל, נו, אז מה?
הרבה להם
תורה ומצוות, בסדר, אבל צריך שהיא מצווה הגיונית. כלומר, איך יכולה להיות מצווה? אתה צודק, כלומר, זה יותר טוב שגם אני מאמין בשם, אבל איך זה יכול להיות מצווה להאמין בשם? הרי אם אני מקבל מצווה, סימן שאני כבר מאמין. יש פה איזה קושי. מה אתה אומר?
שאתה לא יכול,
שאתה
עושה אותה גם בלי לרצות.
אז זה לא מצווה, הדבר שאני עושה גם בלי לרצות אותו, כמו לנשום, אין מצווה לנשום בתורה. כן? כי הנשימה מונחת כהנחת יסוד. כלומר, התורה ניתנה לבני אדם נושמים. מי שלא נושם, לא ניתנה לו התורה. אז אם כך, גם פה, מי שלא מאמין בשם, ולא ניתנה לו המצווה. יש פה קושי.
אולי זה לא להתאבד.
מה?
אולי זה לא להתאבד.
לא להתאבד. זה משהו אחר, זה על דרך לא תעשה. לא יהיה לך אלוהים אחרים. בסדר, זה הדיברה השנייה. אתם מבינים שיש פה קושי, ואגב, אני לא מתכוון כלל וכלל לתת תשובה כעת. אני רק בינתיים מעורר את הסקרנות שלכם. למה ככה? כן, מה אתה אומר? במחילה, שאלה, דיבר או דיברה? כלומר, עשר הדיברות, נקבה, או עשרת הדיברות, זכר. אתה צודק, הלשון המדויק זה דיבר. כמו והדיבר אין בהם, הדיבר הראשון, הדיבר השני וכו'. אבל מאחר והרבים של דיבר זה דיברות, אז הוא קל בלשון לומר דיברה, למרות שזה דבר לא נכון מבחינה דקדוקית, אבל יש להקל בשימוש הזה על מנת שלא להתבלבל יתר על המידה ושלא העיר יותר מדי יערות בנושא. אז לכן, יש לי אפילו ספר על כיבוד אביהם, מצאתי פעם, יש לי בבית, נקרא הדיברה החמישית. בעוד שאני צריך להגיד הדיבר החמישי. בתורה אגב אין לא דיבר ולא דיברות. אלא יש עשרת הדברים. כך כתוב בספר דברים, עשרת הדברים. טוב, אבל אז תסלח לנו חנוך היקר, הערתך הנכונה, אבל אנחנו נמשיך לא להקפיד. כן, בבקשה. כן.
זה, אני השם אלוקיך, כנראה, נכתב זה העיקר. אז זה נכתב למי שכבר כן מאמין.
נכון, אז זה קושיה.
עכשיו, אם זה נכתב למי שכבר כן מאמין, אז מתוך כך, וזה מתוך זה שזה העיקר,
אני מבין מה שאתה אומר, אבל היא ככה, אז איך אפשר, אם אתה אומר שאנוכי השם אלוקיך נכתב למי שכבר מאמין, איך זה יכול להיות מצווה? מצווה זה דבר חדש שלא ידעתי. כלומר, לפני שאתה אומר לי את המצווה, אני לא יודע שיש מצווה. נכון? אבל אם המצווה, המצווה לא יכולה להיות לקבל דבר שהוא יסוד המצווה מלכתחילה. איך קיבלתי את המצווה? מה פתאום שזה יחייב אותי? כלומר, אם אתה אומר יש מצווה, סימן שאתה יודע שמשהו מחייב אותך. אתה מחויב לקבל לזה וזה. ומי אמר לי להאמין לך? סימן שאני כבר מאמין קודם. הבנת את הקושיה?
כן, אבל זה שזה כתוב.
זה שזה כתוב, אז מה?
אז זה ירד כאילו אלינו לעולם הזה.
זה ירד אלינו לעולם הזה, 100%.
זה נותן כוח לשאר
הדברים. זה נותן כוח לשאר הדברים, זה אני מסכים. אבל זה לא עונה על הקושיה שלנו. אבל זה לא עונה על הקושיה ששאלנו מבחינה לוגית. זה לא עונה. תראה. בבקשה. טוב, בואו נמשיך. איפה היינו? התבהר בפרק שלפני זה שאלו עשרת הדברים, הנה הוא משתמש אפילו בביטוי המקראי, הקדושים, אי אפשר לומר רק שיהיו עניין אחד שלם, מקושרים ביחד, כי בגדול החל ובקטון כלה. וזה, כי המצווה הראשונה, להאמין כי יש סיבה והתחלה ראשונה נמצא במציאות, וזה שנאמר אנוכי השם אלוהיך וגומר, ומי שאינו מאמין בדבר זה הרי הוא כופר בעיקר, ואחר זה לא יהיה לך אלוהים אחרים, שלא ישתף שום אלוהות עמו. זאת אומרת, מה הייתה אהבה מינה? יכול להיות שאני מקבל את מציאות הסיבה הראשונה, אבל אני חושב שמותר גם לעבוד לאלוהים אחרים. נביא לכם דוגמה. הקדוש ברוך הוא ברא אותי ואני נורא מכבד אותו. אבל הוא גם ברא את ההורים שלי, וההורים שלי היו שותפים בבריאתי. ואני אפילו מחויב לכבד גם אותם. למה שלא נגיד שזה עבודה זרה? אני יכול היה צריך לכבד רק את הקדוש ברוך הוא לבדו. מי יתיר לנו לכבד את ההורים? מובן את השאלה? אתה מבין את השאלה? כן. התשובה היא שהקדוש ברוך הוא ציווה לנו לכבד את ההורים. אז לכן האמירה שמכיוון שיש אלוהים לא ייתכן עבודה זרה, היא לא אמירה הכרחית. מה? היא לא אמירה הכרחית. אם הקדוש ברוך הוא היה רוצה שנכבד את השמש ונקריב לקורבנות, היינו עושים את זה. רק שהקדוש ברוך הוא אמר, מכיוון שאני פה היחיד, אני רוצה שלא תקריבו קורבנות לשמש. אבל אני רוצה שתגישו כוס קפה לאבא אם הוא מבקש. כן? אז מה יש בכל זאת? מה?
זה מצווה שכלית, שגם אם לא הייתה כתובה היא לא עושה את זה.
אתה שואל למה יש מצוות שכליות בתורה?
לא, ספציפית על זה הרבה שהיא דוגמה.
כן, אבל רגע, לכאורה היה צריך להיות אסור להגיש כוס קפה להורים, בגלל שזה עבודה של אלוהים אחרים. אני צריך לכבד רק את הקדוש ברוך הוא לבדו לכאורה, נכון?
לכאורה.
אף על פי כן, הקדוש ברוך הוא אומר, כבד את אביך ואת אמך. למה? בסדר, אז יכולתי באותה מידה להגיד שכשם שאני מכבד את ההורים אני מכבד את הקדוש ברוך הוא, יכולתי להגיד באותה מידה כשאני מכבד את השמש אני מכבד את הקדוש ברוך הוא. נכון? זו הייתה הסברה של דור אנוש. אם הקדוש ברוך הוא היה רוצה, אז היה בסדר. זהו, זה מה שאני אמרתי. בסדר. זה מה שהרמב״ם מסביר לגבי חטא דור אנוש. מה זה דור אנוש? שחשבו בני אדם באותם הימים, שמאחר והקדוש ברוך הוא נתן כוח וממשלה לכוכבים, לכן ראוי, וזה רצונו של הבורא, שנכבד את הכוכבים האלה בעבודה כלשהי. ברור? זאת הייתה ראשית עבודה זרה. אז לכן, כן אומר המהר"ל, ואחר זה לא יהיה לך אלוהים אחרים, שלא ישתף שום אלוהות עמו, אף כי הוא מודה במציאות הסיבה הראשונה שהוא התחלת הכל. ואם עובד אלוהים זולתו, שיאמר אף כי יש סיבה ראשונה, יש לאדם מנהיג זולת הסיבה הראשונה, עובר בזה, אז הרת לא יהיה לך. ודבר זה הוא למטה מן הדיבור הראשון, כי העובד זולתו, אף כי אינו כופר במציאות הסיבה הראשונה, מכל מקום הוא ממעט מן הסיבה הראשונה, במה שהוא עובד זולתו, שהוא יתברך הכל ואין זולתו. ולכך, העובד זולתו אינו נותן אל השם יתברך מדרגה זאת, שהוא הכל ואין זולתו. ולכן, בגלל שאנוכי השם אלוהיך, באופן פנימי אמיתי, עמוק, כן מתחייב, לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי. כן.
למה
עובדים עם קבלני משנה? אלה שלומדים קבלה, שמות של מלאכים, שמות קדושים, שמות זה. ואלה אחרים עם בבות וכדומה. לכאורה,
לפי מה שכתוב פה, אחד על אחד.
אתה עובד מול הקדוש ברוך הוא, ושום דבר לא באמצע. נכון. זה נכון, משלום. אף אחד לא עובד עם קבלני משנה. לא עם מלאכים ולא עם בבות. כולנו עובדים את השם ישירות.
מה זה?
יחבים
בשם הקדוש, יחבים בזה. להתפלל לזה,
מבינים
מיכאל,
יכוון בשם הקדוש, יכוון במלאכים זה דבר אחד, להתפלל אל המלאכים, או להתפלל אל השמות זה משהו אחר. אני יכול להסביר עוד קצת, ודאי שאני יכול להסביר עוד קצת. נאמר ככה, כשאתה אומר לי ריבון, זה בעצם שאלה עתיקה מה שאתה שואל. זאת השאלה ששאל הריבש את הרב יוסף, לא, הרב אני חושב, יהודה, אבן שושן. היה, הריבש היה, רבנו יצחק בר ששת, היה בסרגוסה. ושם הוא הכיר אחד מהמקובלים, הרב, אני חושב, יהודה, אבן שושן. ויום אחד הוא שאל את המקובל הזה, איך אתם, המקובלים, מכוונים בתפילתכם פעם לספירה הזאת, פעם לספירה הזאת, 10 ספירות, אז יש לכם 10 אלים, 10 אלים, כמו של הנוצרים יש שילוש, אז לכם יש עשיריות. עד כאן קושיית הריבש. שאלה יפה, לא? אז ענה לו המקובל ההוא במשל. אמר לו, זה כמו שאדם פונה אל המלך. אבל הוא מבקש מהמלך, מלך יקר, תן לי כסף. או מלך יקר, תן לי ביטחון. אז הוא מבקש מהמלך, צווה לשר האוצר שייתן לי כסף, צווה לשר הביטחון שישלח לי חיילים. מובן? אז הפנייה היא למלך. מה שאין כן, אם האדם יפנה ישירות אל שר הביטחון כאילו שבידו הכוח, זאת מרידה במלך. אז הוא אומר, פה אתה שואל שאלה חדשה. למה בכלל להטריד... למה בכלל להיכנס לחשבון של הקדוש ברוך הוא? אתה צריך לבקש מהקדוש ברוך הוא כסף או ביטחון או רפואה, והוא כבר יודע איזה מלאכים להפעיל, נכון? בשביל מה אתה בכלל נכנס לחשבונות שלו? יגיד, תשמע, תעזוב אותי, אני יודע בדיוק איך להפעיל את המערכות שלי, אני כבר יודע איזה מלאכים שמתי פה במערכת, אז מה אתה מתערב לי, נכון? עד כאן הקושיה שלך, זאת קושיה שנייה. על זה עונה הרב קוק בספר עולת ראייה. הוא אומר שהרי בשביל מה אנחנו מתפללים? אנחנו מתפללים, נגיד, אדם רוצה לחמניה. אדם אין לו לחמניה, הוא אומר, ריבונו של עולם, תן לי לחמניה. אז מה המטרה של התפילה הזאת? אפשר היה להגיד שהמטרה היא שהוא יקבל לחמניה. אבל מצד האמת, אומר הרב קוק, זאת מטרה משנית. המטרה האמיתית היא להחיות את השפע שעובר דרך המלאך לחמניאל. כלומר, אני מתפלל... לא בשביל רק שתהיה לי לחמניה, כלומר זה שיש לי לחמניה זה רק טריגר, זה מין החיתים, זה הזדמנות, כדי שיתמלא השפע האלוהי, כלומר שהספירות והמלאכים מתמלאו מהשפע העליון. כלומר בעצם אני מתפלל למען המלאכים. רגע, לא, כלומר, לא הצינורות הם לא אמצעי, הצינורות הם מטרה. אני רוצה להחיות את כל העולמות. אז בשביל זה אני פונה אלא שהקדוש ברוך הוא יעביר את השפע דרך לחמניאל, ואם אפשר גם דרך שוקולדיאל, כדי שיהיה גם קצת שוקולד על הפרוסה, וכל זה בסופו של דבר גם יתגלה בתור לחמניה עם שוקולד, אבל זה משהו משני לחלוטין. כלומר, המטרה היא האחיה של מערכת החיים הזאת. ולכן אני מכוון אליה, כי אני מעוניין שהשמות יתמלאו, שהספירות יתמלאו.
אתה לא מבקש שאתה
מייבש
את המקורות?
כשאתה לא מזכיר את זה, אז זה עובר דרך המקורות, אבל זה עובר בצורה יבשה. זה ציר לחלוכית כזאת, במקום שזה יהיה ככה בגדול. ממילא זה גם משפיע עליך, כי אתה עשית דבר כל כך גדול, שאתה השפעת על העולמות העליונים, שגם אתה מתגדל. מתגדל. נהיה גדול יותר מכוח זה. אולי נקרא לכם, הרב קוק אומר את זה כל כך יפה, יותר טוב ממני, אז נקרא את זה בתוך הבפנוכו. שאלה בתוך. איך הוא אומר כאן? אני קורא כאן בענייני תפילה בעמוד תזיין פסקה ה. לפעמים אנו מתפללים שיעשה הקדוש ברוך הוא בקשתנו על ידי המלאכים. ולפעמים מפרטים גם שמות של מלאכים. של המלאכים. שערי, מסביר. העיקר המבוקש של עניין התפילות כולן באמת ראוי שיהיה לא להשיג משהו חפץ. כלומר, המטרה שלי זה לא הלחמניה. כי אם לדבק עצמו לרצונו של מקום ברוך הוא. כלומר, שיהיה התאמה בין הרצון שלי לרצון של הבורא. וכיוון שתכלית הבקשה היא מילו אמיתת רצונו יתברך החפץ חסד, כמו שהוא רצונו יתברך להרבות חסדיו בעולם, שהוא רוצה לתת לי לחמניות עם שוקולד, כן הוא רצונו שזה יתנהג דווקא באותם הדרכים שסידר בהם את הנהגת העולם בחוכמתו ורצונו כביכול. כלומר, הוא רוצה גם שזה יפעל דרך המלאכים. אם כן, כמו שראוי להתפלל על עצם המבוקש הפרטי, כן ראוי להתפלל שיתמלא על פי הסדרים השייכים לו. ועד רבה, זוהי שלמותה של התפילה, שהוא מגלה בה את רצונו הוא, שיעשה רצונו של מקום ברוך הוא בעולם. והרבה יותר ממה שראוי לרצות במילוי הבקשה, כלומר הלחמנייה עם השוקולד, ראוי לרצות שיתוקנו סדרי המאורות העליונים, דהיינו לחמניאל ושוקולדיאל. משדרך תיקונם הוא במילוי ענייני התפילה, שזהו עניין התפילה על פי סדר הספירות. וכיוון שזכינו לעניין התפילה שיעשה רצונו, שהוא בשפעת החסד על פי הכנת התחתונים, הרי עצם התפילה היא הכנה רבה באופן המעולה לעניין שפע הטוב והחסד על ידי גילוי המאורות הקדושים. הוא כותב יפה, לא? עמוד תזיין פסקה ה. אני אמרתי את זה. כן, מה אתה רואה? נכון.
התינוק רוצה חלב, הוא רוצה...
יש שני סוגי תינוקות. יש תינוק שרוצה חלב, ויש תינוק שרוצה לעשות טובה לאמא שלו שכל כך רוצה להעניק. אתה מבין? אז האחד בוכה אומר אני רוצה חלב, כשבעצם כוונתו שהאמא תהיה מבסוטה שהיא מניקה תינוק. יותר משהעגל רוצה לנוק, פרה רוצה להעניק. נכון. כן. הבנת עכשיו? אז זה העניין של כל המלאכים וכו'. אנחנו לא עובדים עם קבלני משנה, אנחנו עובדים את הקדוש ברוך הוא לבדו. ואנחנו מבקשים הקדוש ברוך הוא שיעשה לנו הרבה טובות. א', שייתן לנו לחמניות. ב', שיחיה את המלאכים האלה. כן.
הבשמה המחלוקת של התפילה, מי זכאי לעשות תפילה, ולמה תפילה, ומה פתאום אנחנו מתפילים בקדוש ברוך הוא בתפילה. יש תשובה מאוד ברורה. אנחנו לא צריכים
לשלם
כלום, אנחנו פשוט רוצים
להפעיל את המערכות
שם למעלה.
נכון, זו התשובה. טוב. אבל מדוע השם רוצה להצטרך שרים, מלאכים, מלכתחילה? לומר את האמת, רב אברום פעם אמר, רב אברום שפירא, אמר, למה יש כל כך הרבה מלאכים? הוא אמר, תראה, פרנסה הם לא צריכים, יצר הרע אין להם, אז שיהיה. שיהיה. כמה זה, כמה, עוד מיליארד מלאכים, מה זה משנה? מה אכפת לך? עוד מיליארד מלאכים, שיהיה. כן, כן, אבל אפשר להבין את זה, אני חושב שאגב זו תשובה עמוקה, אבל הכוונה היא שריבונו של עולם עשה חסד עם הבריאה, שאנחנו יודעים שיש היגיון ולא בלגן בירידת השפע לעולם, כך שאנחנו גם מבינים שהמערכות שאנחנו מפעילים בעולמנו, שהן תמיד מסודרות, כבר בעולם שלנו יש סדר, שיש לזה התאמה בעולם העליון. או נגיד ככה, ריבונו של עולם מחויב לחוקה שהוא מחוקק. כן, אשר קידשנו במצוות שהוא מקיים. כלומר, אם המצוות מחייבות אותי, הן בסופו של דבר גם מחייבות אותו. זה חידוש עצום. כן. מה?
איך אתה מגדיר מלאך? מה זה מלאך?
מלאך? מלאך, איך אני מגדיר? מלאך זה רצון השם. רצון השם מפורט. למשל, הרצון של הקדוש ברוך הוא לרפא, הוא רפאל. הרצון של הקדוש ברוך הוא לתת שוקולד, הוא שוקולדיאל. ויכול להיות הרצון הכללי שיהיה טוב לעולם, אז זה טוב אל. כן? כלומר, זה מתפרט. לכן יש היררכיות של מלאכים. כן. בבקשה. מה זה קשור לנושא, סליחה?
לא, אני מדבר על כך, התורה, שהמעשים של האדם אלה שמשפעים בשפע. עכשיו, אתה רואה שיש מקומות שלא עושים כלום ויש להם שפע כל הזמן. ויש מקומות שהם באמת אין להם כלום, אבל אני מדבר על סדר בעולם. אתה רואה שלכאורה אין סדר בעולם מבחינה הזאת. יש מקומות שיש שם רעב כבר מאוד שנים. ויש מקומות שיש שם שפע מאוד שנים.
נו, יש סיבות לזה. יש סיבתיות לזה, לא?
יש להם מעלה?
לא אמרתי שיש מעלה, אמרתי שיש סיבות. טוב, אולי כי לדעת את השם זה כבר קיים, כל כנסת ישראל נכחו במעמד וקיבלו ידיעה, אבל בין ידיעת השם ובין להיות נאמנים לרצונו וללכת בדרכיו ישנו פער. אולי המצווה להאמין בשם מתכוונת לאותו העניין, אמונה, אמון, נאמנות. יכול להיות, אגב זה לא לגמרי ברור, אבל בכל מקרה אנחנו אמרנו שאנחנו לא נענה על השאלה בשלב הזה. כן. טוב. עד כאן להיום. שלום.